היום זה יום מאוד 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 גדול, מאוד גדול, זאת חנוכה, ולכן חשבתי לדבר על המושג קדושה ונסביר למה. כתוב בספרים הקדושים על היום הזה דברים מבהילים. כן, אחרי השיעורים האלה היום, כל אחד חייב לתפוס ספר תהילים ולבקש, לבקש, לבקש. כתוב בספרים הקדושים שהיום הזה מסוגל, אפילו ש... יום אדיר, כתוב, אף על פי שכתוב שאדם אסור לו לסמוך על הנס, מול הנרות זה הכי טוב, על כל היום יש טהרה הקדושה הזאת, כן, גם עכשיו. כתוב בספרים הקדושים שאף על פי שאדם אסור לו לסמוך על הנס, כי כל הסומך על הנס מנקים המזכויותיו וכו', ביום זאת חנוכה, בכל חנוכה, בפרט בזאת חנוכה, שזה השמונה של השמונה, מותר לבקש גם ניסים. כי הנהגת הנס ביום הזה היא כמו הנהגת הטבע, אין הבדל. כן, וגם אומר, בפרט התפלל על החטופים, הכל כלל ישראל. כל יום יש ניסים, על היום הזה, למה מגדר הרגיל? כתוב, רבי ישראל מרוז'ין אומר, כך מובא בשמו, שמה שצדיקי הדור פועלים בתפילת נעילה של יום כיפור, כל יהודי יכול לפעול היום. להבין בכלל את הגודל של המדרגה. לפעמים אדם ממהר וזה, לפעמים השקעה של עוד דקה של תפילה היום, זה 1,000 שעות אחרי אתה תרוץ ותעשה. לכן אדם שיתפוס היום אפילו כמה דקות, עוד כמה שיותר יותר טוב, על שיתפוס ויתפלל ויבקש, יודע ויבקש, הרחב פיך והמלאי הוא ממש. אז היום נדבר קצת על המושג קדושה ואני אסביר למה. כתוב שלמה היום הזה נקרא זאת חנוכה ולא זה חנוכה, אז זאת בשון נקבה, כי ידוע בספרים הקדושים כתוב שהמושג נקבה רומז למקבל והמושג זכר רומז למשפיע. ביום הזה אדם צריך להיות זאת חנוכה, כלומר אתה צריך להיות בבחינה של מקבל, אתה צריך להכין את הכלי שלך, יורד שפע עצום, אתה צריך לבקש. הקדוש ברוך הוא כידוע, השמחה בעליונים זה להשפיע על התחתונים. בכל צער השכינה, דדה של התחתונים, אנחנו הנבראים, אין כלי להכיל את השפע, בגלל שאנחנו לא רואים לזה רוחנית. כשאדם מבקש ומתפלל, הוא בונה לעצמו כלי להכיל את השפע. ולכן, זאת חנוכה, זה אומר, היום הזה זה לעבוד על להיות בחינת כלי מקבל, לבקש הרבה בקשות. והיום נדבר על המושג הזה, של המושג קדושה, כי זה מאוד קשור לזה. מה זה בעצם אדם קדוש? וזה קשור לשתי דברים לחנוכה. אחד, אדם שמקבל שפע, איך הוא אמור להסתכל על זה שהוא מוריד שפע לעולם? כמו שאמרנו שיעור שעבר, כל הברכות שלנו זה הורדת שפע לעולם, נכון? ברוך אתה השם, ראינו את ההסבר של הגאון מלווינה, שברוך זה לא רק, להגיד אתה בורא עולם מקור כל הברכות, אלא ברוך זה אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להבריך, להוריד את השפע לעולם, ואני זוכר להיות הצינור שדרכי זה מופיע. איך אדם צריך להסתכל על הגישה הזאת שהוא מקבל שפע רוחני וגשמי? זה קשור למושג קדושה, עוד מעט נראה למה. דבר שני, אנחנו אומרים הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. מה זה המושג קדוש? כן, אנחנו יודעים שצריך להיות קדוש, קדושים תהיו. והרבה פעמים, כמו שהרב קוק כותב, בכל המידות, וכמה שהמידה היא יותר עליונה, הטעות יכולה להיות יותר מצויה שם, אדם שלא לומד את המושג נכון יכול לטעות. אדם יכול להגיד, פעם דיברנו על הענבה בהקשר הזה נראה לי, אדם יכול להגיד אני רוצה להיות ענב, כבר אמרו לי, יש לו רצון טוב, אבל הוא לא יודע מה זה ענב, אז זה כמו אדם שמחפש את שמעון ולא נראה, לא יודע, איך נראה שמעון, אז הוא לא ימצא אותו, כך אומר ארוחות צדיקים, אותו דבר, אדם שחושב אני רוצה להיות ענב, ובראש שלו מצויר מה זה ענב, אדם עם בגדים קרועים וכפוף, אז הוא בכלל הולך לנתיב השני, הוא בכלל לא הגיע לענבה, מה בין זה לענבה אין שום קשר, אותו דבר עם המושג קדושה. וכמה שהמושג יותר מרומם, אדם צריך יותר ללמוד עליו לפני, אומר הרב. כמו יראת שמיים, אמונה, זה מושגים מאוד דקים וגבוהים, צריך יותר להשקיע בהם לימוד לפני.
מילה מדבר
צדיקים. איך? מילה מדבר צדיקים, בדיוק. אז אדם צריך ללמוד, ואותו דבר זה המושג קדוש. כל עם ישראל מצווה להיות קדושים. קדושים תהיו כקדושה. אז המושג קדושה גם יכול להיות מאוד מתעתע, אם אדם לא לומד מה זה אדם קדוש. אז היום נראה שיסוד החיים שלנו זה להיות קדושים, ואנחנו אומה קדושה, כן? קדושים תהיו, זה כל האומה שלנו עם ממלכת כהנים וגוי קדוש, וצריך להבין מה זה המושג קדושה, ועל פי זה נבין גם מה זה בכללי שאנחנו אומרים קדוש מה הכוונה, וגם מה זה להיות אדם קדוש, ואיך זה קשור לכל העניין הזה של להכיל שפע, בפרט ביום הזה שיורדים אורות מאוד גבוהים, מה הקשר של המושג קדוש להכלת השפע. אז אני מתחיל מקור ראשון, כן? הכותרת היא עוד מעט נהיה בגלל כל המושג קדושה קשור למושג להיות אדם כללי. להיות כלל ישראלי בהתחלה וגם כלל עולמי. כלומר להיות אדם לא פרטני, אגואיסט, אלא אדם שהוא משפיע על הזולת, זה קשור למושג קדוש. בא בזה לקדוש, עוד מעט נראה, כי לכל זה נשמע לנו הפוך. קדוש זה יותר נבדל. אדם שקדוש הוא מתנזר מהרבה דברים. אז גם היית אומר, הוא מתנזר מחברה, מתנזר. אנחנו נראה שהמושג קדוש, יש בזה, כמובן יש בזה את הפן של ההתנזרות, מהגשמיות והמותרות, אבל להיות אדם כללי זה להיות אדם קדוש. מה הקשר? אז בוא נראה עכשיו.
יום יחיד ורבים, בכלל, לא ביחיד.
נכון, הציבוריות עוטפת אותנו, נכון. אפשר להגיד קדושה רק בציבור, נכון, זה מאוד קשור לזה, נכון.
היום יום הולדת שלי ה-80.
וואט. מזל טוב, מזל טוב, בעזרת השם. ששור יהיה להצלחת כבודו, לאריכות ימים ושנים. שנים רבות ללמוד בטובות, בעזרת השם. איזה זכות, וואי וואי. יום גדול. עם מגבורות, היו נוהגים חלק לעשות סעודה בגיל 80, זה יום גדול גיל 80. טוב, אומר הרמב״ם, הלכות דעות פרק ו', דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. אומר הרמב״ם, דרך הבריאה של האדם, הטבע שלנו הבריא הפשוט, זה להיות נמשך גם בדעות, במחשבה, בתפיסות, וגם במעשים וגם במידות שלנו אחרי החברה. אדם שהוא נמשך אחרי החברה, זה הטבע שלנו, להיות אנשי חברה. אדם לא נברא להיות לבד, נקרא להיות, הרמב״ם במקום אחר קורא לזה, האדם הוא מדיני בטבעו. לפיכך, אומר הרמב״ם, אדם יכול להגיד, לא, אני אהיה בחברה רעה ואני לא יושפע. אומר הרמב״ם, זה לא נכון. כמובן שאם כבר נקלטה לחברה רעה, אז תגיד, אחד היה אברהם ואני מחזיק חזק, יש לי עמוד שדרה. לכתחילה, אל תכניס את עצמך למקום כזה, כי לחברה יש שרירים. הטבע של האדם להיות נמשך אחר חברה, אומר הרמב״ם. לפיכך, צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד, כדי שילמוד במעשיהם, להתרחק מן הרשעים הולכים בחושך, כדי שלא ילמד במעשיהם. הוא ששלמה אומר, הולך את חכמים יחכם, ורואה כסילים ירוע. ואומר, אשרי האיש, נכון, המזמור הראשון בתהילים, דוד המלך, איך הוא מתחיל אותו? אשרי לא הלך בעצת רשעים, קודם כל, תרחק מהחברה הרע. עד כדי ככה, אומר הרמב״ם, ותראו, זה לא, הוא לא כותב את זה לצדיקי הדור, פוסק את זה לכולם. וכן, אם היה במדינה שמנהגותי הרעים, ואין אנשי ההולכים בדרך ישרה, ילך למקום אחר שאנשי הצדיקים ונוהגים בדרך טובים. ואם היו כל המדינות שהוא יודם, כל היבשת שהוא נמצא בה, כולם שם נוהגים מנהג סדום. ואם היו כל המדינות שהוא יודם ושומע שומתה נוהגים בדרך לא טובה כמו זמננו, כך הוא כותב את דורו, כמו זמננו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה הטובים מפני הגייסות ומפני החולי, או שלא יכול לברוח למדינה טובה בגלל שהוא חולה או שיעצרו אותו חיילים, מה יעשה? אומר הרמב״ם, יושב לבדו יחידי. אומר, אל תצא לחברה. זה פיקוח נפש, אומר הרמב״ם, ללכת לחברה רעה, פיקוח נפש. יושב לבדו יחידי, כעניין שנאמר, יושב בדד וידום. ואם היו רעים וחטאים שהם מניחים אותו לשב במדינה, אלא אם כן יתערב עמהם, מה יעשה? אומר הרמב״ם, יצא למערות ולחוכים ולמדברות, לך תגור במדבר, תציל לך את הנשמה. ואל יניג עצמו בדרך חטאים, כי עניין שנאמר, מי יתנני במדבר מלון אורחים. אומר הרמב״ם, אל תזלזל בכוח של החברה. לחץ חברתי, אפשר לנתב אותו לדברים טובים, כן? אדם הולך למקום של צדיקים, יש לחץ חברתי בריא. כל החברים שלך הולכים לשיעור קבוע, אתה גם פתאום מגיע לשיעור. יש גם לחץ חברתי בריא. אבל יש לחץ חברתי נקודה. ואומר הרמב״ם, זה הטבע שלנו. לכן, במקום להילחם עם זה, תנתב אותו למקומות טובים. עד כדי כך, שבעל הסולם כותב לשון מאוד חריפה בספר שלו מתן תורה, אומר שיכול להיות שהבחירה היחידה שיש לאדם בעולם הזה, זה לבחור את החברה שלו. לשון חריפה. הוא אומר, תגיד לי מי חבריך, אגיד לך מי אתה. אתה צריך לבחור, זה מאוד חשוב. הרבה אנשים מתעסקים בזה בפרט שהילדים שלהם גדלים, פתאום מגיעים לגיל חינוך. אנשים עוברים דירה, מחליפים מקומות עבודה בשביל הדברים האלה. למה? כי זה, יש איזה שרירים, אין מה לעשות, לחברה יש מאוד כוח. עומת נראה גם למה זה ככה. זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם שהוא חייב חברה. לא טוב להיות האדם לבדו, זה מוטבע בנו בטבע. עומת נראה למה. אותו דבר כותב המלבי, מקור 2, אומר המלבי בספר איוב, שהשם ברא את האדם שיהיה מדיני בטבעו, ושאנשי המדינה יעזרו זה לזה בהפקת צורכיהם. ושיהיה להם נימוסים טובים ומשפטים צדיקים לשמור את הקיבוץ מכל רשע. ואם כל אישי הקיבוץ ישתתפו לעשות טוב וחסד לרעיהם ולשמר מלהזיק איש לחברו בשום דבר, ולעשות משפט חרוץ בעוברים על הנימוסים האלה, אז יחיו כולם בשלווה ובהצלחה ולא יקרה לשום אחד רעה מדינית. אומר המלבים, רואים שהשם ברא את האדם מדיני, והוא חייב שכל החברה תתנהל איתו ביחד. כלומר, בטבע אדם לא יכול לשרוד לבד. אם אני הייתי צריך לדאוג לעצמי להכל, אז אדם לא יכול לשרוד. אתה צריך להכין בגדים, אז חודש אתה תופר בגד, וחודש אתה מכין אוכל, וחודש בונה מכונית. לא, שם ברא שכל אחד יש כישרון, פיזר אותם מכל הבריאה, וחייבים זה לזה. אומר נפש החיים, עד עכשיו ראינו בצורה טבעית, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה טבעית, שאדם חייב את החברה, והוא מושפע מהחברה. שם נראה שזה לא סתם, כי זה העבודה הרוחנית שלך. אומר הנפש החיים, מקור שלוש. בכל דרכיו, היה ממעט כבוד עצמו לרבות כבוד שמיים. שם כתוב בנפש החיים בהקדמה, נראה לי זה הבן שלו כותב על אבא שלו, על רב חיים מוולוז'ין. אז הוא מספר על החיים של רב חיים מוולוז'ין, אז הוא כותב על אבא שלו ככה. בכל דרכיו היה ממעט כבוד עצמו לרבות כבוד שמיים. אין במילי דציבורה, בפרט בענייני הכלל, מודעת שהשליך נפשו מנגד ועסק הרבה יתר על כדי כוחו. ואף כי זקן היה, היו ידיו אמונה. עד באה שמש, ואף ככלות כוחו רחמנה יצלן, גם על משכבו בחוליו, רעיוניו סליקו ועיניו היו נשואות השמיימה, לשתף שם שמיים בצערי דהכלל והפרט. אומר הבן שלו, כל החיים של אבא שלי, רב חיים מוולוז'ין, היו לטובת הכלל. גם שואל ארס דווי, רק חשב איך הוא מועיל הכלל. בגינוחי והנחות בשברון מותניים והנחותיו הרבות, בזה היו שוברות כל גוף השומע. ואז הוא כותב בסוגריים את המשפט המפורסם הזה, והיה רגיל להוכיח אותי על שראה שאיני משתתף בצער של אחרים. וכה היה דברו אליי, תמיד היה משפט שהוא חוזר עליו הרבה, שזה כל האדם לא לעצמו נברא, רק להועיל להכרינה ככל אשר ימצא בכוחו לעשות. תמיד היה אומר לו את המשפט הזה, אתה לא נבראת בשביל עצמך. כל המטרה שלך שבאת לעולם כדי להשפיע לאחרים. זה המטרה של האדם בעולמו. ודן והורה, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות וקרבן התורה. האדם לא יכול לחיות לבד. האדם נברא כדי להשפיע על אחרים, אומר נפש החיים. בואו מה, תנסה להבין גם למה, מה העומק בזה? אתה נבראת לא כדי לקבל. אתה נבראת כדי להשפיע. תקבל על מנת להשפיע. עוד מעט תראה מה זה, זה מדרגה מאוד גבוהה. אתה, כל המטרה שלך בעולם הזה, זה לא רק אב, 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 כמו שהזוהר אומר, כמו כלבים שאומרים, אב, אב, תביא לי, תביא לי, תביא לי. לא. אתה נבראת כדי להשפיע על האחרים. וזה שיא התיקון שלך בעולם, ושיא הדבקות שלך, וגם שיא השמחה שלך. אדם שעושה חסד, גם רואים את זה. האדם שמח מחסד יותר מכל מה שהביאו לו. אדם עם 50 שקל יקנה שווארמה, רמת שמחה שלו מאוד מאוד נמוכה. אדם עם 50 שקל יביא את זה לצדקה, הוא לא יודע, קנה ממתקים מחלק לחולי סרטן, הוא חודשים יהיה שמח. למה? כי האדם בנוי לחסד הזה. הנשמה צועקת את זה שהיא רוצה להשפיע. למה זה ככה? בוא נראה. לפני זה גם אותו דבר, כותב הרב סולובייצ'יק על נפש החיים, הוא כותב ככה, אני קורא למטה. אני קורא בשורה הראשונה בסוף, קצת קל יותר לירא שמיים להיות בעל חסד. אומר הרב סולובייצ'יק, אדם שהוא ירא שמיים, יותר קל לו להיות בעל חסד. יש גם סיפור על החזוני, שפעם נראה לי מישהי בא אליו, שהיא רצתה שהתפללו לרפואתה, היא הייתה חולה או משהו, אז הוא אמר לה, תלכי לבחורים ירא שמיים, ומתמידים בתורה, כי יש להם יותר רחמים בטבע, יותר רחמנים. זה מה שאומר כאן הרב סולובייצ'יק, הוא כותב ככה, היחס בין אדם לחברו תלוי בשיעור יראת שמיים. לפי יראת שמיים שלך, ככה אתה תהיה יותר רחמן ויותר ערני לצרכים של אחרים. מי שהוא ירא שמיים עשוי להיות בעל חסד, ומי שאינו ירא שמיים, רחמנא ליצלן, עלול להיות אכזרי. חז"ל אמרו, מי שכיחש בחברו, מכחיש בשלישי שביניהם, כוונתם, שבגזל ועושק יש יסוד של כפירה בהשם ידבר. כשאדם גוזל, הוא לא רק אכפת לו מחבר שלו, יש כאן בעיה של יראת שמיים. לא ייתכן שהמזלזל בחברו יהיה בעל יראת שמיים. אומת, גם, אנחנו אולי רק רואים את המקורות, אומת, נבין את העומק של זה, מה הקשר בין יראת שמיים ללא לזלזל בחבר שלי. אבל הוא אומר, זה בא ביחד. כמה שאתה יותר ירא שמיים, יותר אדם פנימי, יותר אדם רוחני, אתה יותר אכפת לך מחבר שלך. זה אי אפשר להפריד בין הדבקים. מי שיש לו יראת שמיים אינו מתעלם מצרת חברו ואינו מתאכזר אליו. ועד הוא מביא את רב חיים מוולוז'ין שראינו. הגאון רבי חיים זצוקל שהיה מפורסם כבעל חסד נפלא. אמר לבניו, ועכשיו תראו איזה מביא לזה. מקודם ראינו שהבן שלו מה אמר? שכל החיים של אבא שלו היה רק משפיע. ותמיד היה מוכיח אותו, אתה לא נולדת בשביל עצמך, נולדת כדי להיטיב לאחרים. אומר הרב סולובייצ'יק כאן דבר מפחיד. הוא אומר שמפורסם היה... אני לא יודע אם הוא מתכוון כאן לרב חיים מוולוז'ין או לרבו שזה היה רב חיים אחר, צריך לבדוק את זה, אני נראה לי הוא מתכוון לרב חיים מוולוז'ין, אם לא אני חוזר בי, אבל תראו מה הוא כותב, גם אם לא, זה הולך על הרב שלו, תראו איזה משפט מבין. שם מפורסם כי בעל חסד נפלא אמר לבניו שבאופיו נולד אכזרי. אומר, באופי שלו, בטבע הוא נולד יותר אכזרי, הוא לא נולד רחמן ובעל חסד, זה היה האופי שלו הטבעי, אלא שעל ידי עבודה רבה על עצמו נהפך לבעל חסד. והוסיף מורן ורבנו שליטה שהגרח זצוקל הצליח בעבודה קשה זו משום שהיה ירא שמיים באמת. מפחיד. כל החיים שלו השפעה אבל הוא אומר לך, לא נולדתי ככה. זה על ידי עבודה. וזה קשור ליראת שמיים. מה הקשר בין יראת שמיים להשפעה? ולמה האדם, כל המטרה שלנו בעולם הזה באנו כדי להשפיע? ואיך זה קשור לנרות חנוכה? אז בואו נראה לאט לאט, נראה עוד מקורות עד שיהיה לנו תמונה יותר שלמה. כתוב בספר הדברים, אני קורא מקור 5. ואתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך? כי אם ליראה את אדוני אלוהיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. לשמור את מצוות אדוני ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. כתוב בסוף הפסוק, אומרת התורה, השם מצווה אותך להיות ירא שמיים, לדבוק בכל המצוות, לאהוב את השם. ועד מה כתוב בסוף? למה אתה עושה את כל זה? לטוב לך. מפחיד, מה זה לטוב לך? אומר, לא הבאתי את זה כאן, אומר הרמב"ן, כל המצוות, הקדוש ברוך הוא אומר, למה אתה, אני מבקש ממך לעשות את המצוות? כדי שלך יהיה טוב. אתה תעשה מצוות, אתה תהיה דבק ברוחניות, אתה תזכה לעולם זה כולו טוב, תזכה לשפע רוחני וגשמי. הכל זה בשבילך. כמובן שאנחנו צריכים לעבוד, לעשות את העבודה לשם שמיים, כן? שדי נכוון לעשות לך תורך לעוצרנו, לאט לאט, לעלות במדרגות האלה. הקדוש ברוך הוא אומר, בראתי את כל הבריאה בשביל שלהטיב לנבריו. אומר המדרש, אני קורא, מקור 6, ולאט לאט נראה למה האדם הוא נברא להיות משפיע. אומר המדרש, ללכת בכל דרכיו. מה זה ללכת בכל דרכיו של הבורא? אלו דרכי המקום, השם אל רחום, אל רחום וחנון, ואומר, והיה כל אשר יקרא בשם השם ימלט. וכי איך אפשר לו לאדם לקרוא בשמו של מקום, אלא נקרא המקום רחום, אף אתה יהיה רחום. הקדוש ברוך הוא נקרא חנון, אף אתה יהיה חנון, שנאמר חנון ורחום השם. ועשה מתנות חינם, נקרא מקום צדיק, שנאמר כי צדיק השם צדקות האב, אף אתה יהיה צדיק. נקרא מקום חסיד, כחסיד אני נאום השם, אף אתה יהיה חסיד. לכך נאמר, והיה כל אשר יקרא בשם השם ימלט. כל הנקרא בשמי, ואומר כל פעל השם למענהו. אומר המדרש, מה זה נקרא ללכת בדרכיו של הבורא? התורה מצווה אותנו, ללכת בכל דרכיו. ואותו דבר חז"ל אומרים בגמרא, מה זה נקרא לדבקה בו, איך אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אין לנו תפיסה בעצמותו יתברך, ידבק בהנהגותיו. אנחנו כמו שראינו משהו, יפה מאוד, כמו שראינו משהו הקודם, אנחנו אומרים בברכות, ברוך אתה השם, אתה אומר אתה בשון נוכח, ואחרי אתה אומר שהכל נהיה בדברו, בשון נסתר. כי הנוכח זה איך שאני נפגש עם הבורא. איך אני נפגש עם הבורא? אין לי אחיזה בעצמותו יתברך, אני נפגש דרך ההנהגות, דרך החנון, הרחום, הגבורה והחסד וכו'. אומרים חז"ל, שאתה נדבק במידותיו יתברך, אתה זוכר לדבקות בהשם עצמו. אותו דבר, תורה ומצוות, אדם עומד תורה, אומר הזוהר, אתה מחבק את גוף הדמלכה. אתה נדבק בבורא עצמו. לכן, על ידי זה שהאדם, כמו הקדוש ברוך הוא חנון, גם אתה תהיה חנון. הקדוש ברוך הוא רחום, אף אתה יהיה רחום. יוצא שאדם עובד על תיקון המידות שלו, הוא זוכה לדבקות בהשם. וכמה שאתה יותר עובד על המידות, אתה קונה יותר מידות טובות, זה נקרא, הבעל הסולם קורא לזה, השתוות הצורה ליוצרה. אתה לאט לאט בונה לך כלי, שאתה תזכה להיות דבוק באור האלוקי. עכשיו, להיות משפיע, זה שיא הדבקות. למה? כי הקדוש ברוך הוא, מה הנהגות של הקדוש ברוך הוא שאנחנו נדבקים בו? מה הוא חנון, רחום, מה הוא גומל חסדים, אף אתה תהיה גומל חסדים, כמו שחזרנו, מה הוא קבר מתים, אף אתה תהיה קובר מתים, וכו' וכו' וכו'. מה המחנה המשותף לכל המידות? משפיע. כי הקדוש ברוך הוא לא מקבל, כי ממי יקבל? כל ההנהגות של בורא עולם, המחנה המשותף הכי בולט שם להשפעה. הקדוש ברוך הוא, לטוב לך, להיטיב לנבריו, יוצא שאתה אדם חי חיים כאלה, שהוא הדגל של הבית שלו ושל החיים שלו, זה אני באתי לעולם כדי להשפיע, הוא זוכה לשיא הדבקות בבורא. כי זה לא רק מה אתה חנון, אף אתה רחום, כל המידות בסוף זה מקרין לכל המידות, אבל הוא תפס את השורש. מה הקדוש ברוך הוא משפיע? אף אני רוצה להיות משפיע. לכן זה שיא הדבקות. אני קורא למטה מאור ושמש, אחד מגדולי החסידות, הוא כותב ככה, ונראה לפרש בדרך הרמז, זה העניין הוא שהשם יתברך ברא כל העולמות כדי להיטיב לברואיו, זה מטרת הבריאה כמו שאומר הרמח"ל. שכן דרך הטוב להיטיב, ורצונו יתברך היה שיתנהגו בריאותיו זה עם זה גם כן במידת החסד, ולהידבק בדרכיו, מה הוא רחום וכו'. ועל ידי זה שהאדם נדבק בדרכיו יתברך, הם נעשים הבריאות מרכבה למידת החסד. כלומר, שאתה עכשיו עושה חסד, אתה עכשיו נהיה מרכבה שעליך עכשיו שורה אור החסד. ואותו דבר בכל המידות. אתה עכשיו מתנהג בגבורה דקדושה, אתה מרכבה למידת הגבורה, ולמידת הרחמים וכו'. והומשכו עליהם חסדים גדולים ורחמים פשוטים ממקור הרחמי. הוא אומר שאתה עושה את הדבר הזה, אתה נהיה הצינור שדרכו עובר השפע, וגם אתה מתברך, כמו שנראה עוד מעט, שזה מאוד חשוב. זה לא רק אתה עושה חסד, אתה משפיע חסד בעולם, הכל עובר דרכך הלאה. עוד מעט נראה למה זה כזה חשוב לדעת את זה. ככה כותב הרמח"ל מפורש, אני קורא מקור 7, בדעת תבונות. כדי להיטיב רצה השם שאדם ישלים חסרונותם. מחוק הטוב להיטיב. לכן ברא השם נבראים שקבלו טובו בשכר מעשיהם בלי הרגשת בושה. אמר השכל, מה שנוכל להשיג בעניין זה הוא, כי האל יתברך שמו הוא תכלית הטוב ודאי. ואומנם מחוק הטוב הוא להיטיב. וזה מה שרצה הוא יתברך שמו, לברוא נבראים כדי שאוכל להיטיב להם. כן, מלך בלא עם, קדוש ברוך הוא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם. כי אם אין מקבל הטוב, אם אין מישהו שקבל את הטוב, אין הטבה. ואומנם כדי שתהיה הטבה, הטבה שלמה, אז למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הוא יכול לברוא את הנשמות ולהשפיע עליהם טוב. אומר הרמח"ל, כדי שתהיה הטבה שלמה, לא מספיק לברוא נשמה ולהשפיע עליה טוב. למה? סליחה. ואומנם כדי שתהיה הטבה שלמה, ידע בחוכמתו הנשגבה, שראוי שיהיו המקבלים אותה, מקבלים אותה בהגיע כפם. כי אז יהיו הם בעלי הטוב ההוא, ולא יישאר להם בושת פנים בקבלם הטוב, כמי שמקבל צדקה מאחר. ועל זה אמרו בירושלמי באורלה, מן דאכיל דלאו דילה, בית להסתכלו לבעפה. אומר הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לנברא, לכן הוא ברא את העולם. אז טוב, למה הוא לא פשוט השפיע על הנשמות? למה הוא ברא את העולם? כי להביא לאדם טובה שלמה, זה לא להביא לו צדקה. זה לתת לו להתייגע, ואז להביא לו את השכר. כמו שחז"ל אומרים, שגם במעלת הצדקה יש הרבה דרגות, מה הדרגה הכי גבוהה בצדקה?
תיתן לו פרנסה,
למצוא לו עבודה. אין דבר יותר גבוה מלמצוא עבודה. למה? אתה עוזר לו בדרך כבוד. הוא מביא כאן את הירושלמי, אומר הירושלמי באורלה, כתוב שאסור לאכול את הפירות 3 שנים הראשונות, נכון? זה אורלה.
זה
רעל. כמו רעל, נכון, מאוד מסוכן. רבי נחמן כותב את הדברים, גם, כמו שאתה אומר, זה רעל לכל דבר, גם רוחני, גם גשמי. אדם לוקח עץ ומבריח אותו. כמו שאמרנו שבוע שם, מה זה להבריך? הוא לוקח ענף, במקום לשתול עוד עץ חדש, לוקח ענף, תוקע אותו בקרקע ויוצא מדי עוד אילן. עכשיו אני יכול לקחת עץ אחד, לשתול ממנו ככה 10 אילנות. עכשיו אני שואל אותך, אני מכניס אותך ליער, אני שואל אותך מה העץ המקורי. איך תדע? אומרת הגמרא, תסתכל איפה העלים פונים, מה הכיוון של העלים. עץ שיונק מהעץ המקורי, אז העלים שלו מתביישים להסתכל על העץ המקורי, כי הם מקבלים ממנו צדקה, הם מסתובבים בטבע. העלים מסתובבים. אומר הרמח"ל, כמו הירושלמי הזה, ככה זה בטבע. האדם מתבייש להסתכל ממי שנותן לו כל היום שפע. לכן, כתוב באמת בספרים, אתמול ראיתי את זה, אחד מספרי המוסר אומר, שלפעמים שאתה מקבל ממישהו, זה נקרא לה שאתה נותן. שתי כיוונים, נכון? הוא מביא שם דוגמה, הוא אומר, לפעמים אדם נגיד עזר למישהו מלא זמן. והוא נגיד הבן אדם הזה עמיד, הוא בא נותן לו 200 שקל, בוא עזרת לי עכשיו 5 שעות עזרת לי לקחת דברים, ככה 200 שקל. עכשיו אם האדם הזה עמיד, ואתה צריך עם אינטליגנציה רגשית, כן? אבל אתה קולט שהוא באמת רוצה לתת לך, כי הוא מרגיש אסיר תודה. אבל אתה לא רוצה לקחת, הוא אומר לפעמים אתה לא לוקח, זה לא נכון. כי לפעמים בעומק אתה לא לוקח, כי לא אכפת לך ממנו, אתה רוצה להרגיש. שיזכור שהוא חייב לי, הוא חייב לי שעשיתי לו חסד. אבל לפעמים להיות בעל חסד אמיתי זה לקחת ולא להשאיר אותו אסיר תודה. כמו אדם הולך ללודה, לסבתא שלו, לאמא שלו, מכינה לו ארוחת צהריים. הוא לפעמים אוכל, והוא לא מקבל, הוא נותן. הוא לוקח, והוא מבסוטה, והוא משבח אותה. לא תמיד, העניין של קבלה בנתינה, זה לא תמיד בפן הפיזי, אם הכנס את הכסף או יוצא את הכסף, זה לא קשור. זה העניין, נכון, לכן אדם צריך להיות ערני לעניין של הקבלה בהשפעה. שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לעבוד אצלו יתברך, לעשות מצוות ולהיות עבדים למקום, זה הנתינה הכי גדולה. שאתה לא אסיר תודה, אתה אחרי 120 שנה, עם כל החיים, הקדוש ברוך הוא ברא אותך, כמו, לא שהיינו בעולם אחר והוא הביא אותנו לכאן, הקדוש ברוך הוא החליט לברוא אותך, לא היית, הוא בחר שאתה תהיה אחד מהנבראים שלו, והוא רק היה משפיע עליך טוב, היית מרגיש אסיר תודה. זה היה טובה לא שלמה, לכן הקדוש ברוך הוא ברא אותך, שם אותך בעולם כאן 120 שנה, עם ניסיונות, עם עבודה, אתה מתייגע, לכן האדם יש לו הנאה ביגיעה, רואים שאדם מתייגע, קשה, התחלות קשות. על אחרי יגיעה, אדם שלא מתייגע הוא סובל, גם בצורה גשמית. אדם שתיתן לו מיליונים, שלום לכם, אדם שתיתן לו מיליונים וכל יום ישתה לימונדה וישתה בחוף הים, הוא ישתגע. האדם לעמל יולד זה טבע. הגמרא אומרת שהבחירה החופשית שלנו זה לאיפה לנתב את העמל. אשרי מי שעמלו בתורה. האם אתה לא תעמל בתורה, ממילא כל המקבל לעצמו עול תורה, משאירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, כי הוא ניתב את העמל למקום מסוים. האם לא תנתב את זה לשם, ייצא במקומות אחרים, אתה תעמול בעול מלכות ועול דרך ארץ. כי אין אפס, אתה חייב לעמול. והבחירה החופשית שלך זה לעמול על רוחניות, שזה מקדם אותך. למה זה ככה? כדי שהטובה תהיה שלמה. שאחרי 120, האדם זוכה לאותו שפע, ואנחנו מרגישים כאילו זה מגיע לנו. עשיתי משהו, זכיתי להגיד תודה חזרה לבורא עולם. לכן כל העניין, היהודי נקרא יהודי על שם ההודעה, והיום מתחיל במודה אני. כדי כל הצעקה שלנו, העומר שלנו בעולם הזה, שאנחנו רוצים להכיר טובה לבורא. לכן למידה כל כך בסיסית, הכרת הטוב, כדי כל העבודה שלנו בעולם הזה, זה השמחה שלנו. קפץ הרב הקדוש של יוסף, זה גם מבחינה כזאת, כן? אני עכשיו קורא פרשת קדושים, עכשיו נראה את כל זה, נראה את הדברים של השערי יושב, שזה ישלים לנו את כל התמונה. אני קורא מקור 8. דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת אליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. דבר ראשון רואים כאן, שהציבו להיות קדושים, התורה מדגישה שזה היה במעמד כל ישראל. דבר אל כל הדת ישראל, כולם. ואמרת עליהם קדושים תהיו. להיות קדוש, כל עם ישראל הצטווה בזה. איך יכול להיות? ראה ברמח"ל, אתה רואה את מסילת ישרים, המושגים האלה מאוד גבוהים, קדושה ופרישות. לא, כל עם ישראל הצטווה להיות קדוש. בוא נראה מה זה. אז כדוע, יש הרבה דעות בראשונים מה זה קדוש.
גם קדושים תהיו על
הכהנים, נאמר. יש בחינה שכל עם ישראל נקרא ממלכת כהנים וגוי קדוש. וצריך להבין מה זה הקדושה הזאת. רש"י כותב על החומש, מה זה קדושים תהיו? פרושים מהעריות. שאדם שומע את עצמו בענייני היסוד והצניעות, זה נקרא אדם קדוש. הרמב"ן כותב, קדוש זה קדש עצמך במותר לך. כלומר, אל תהיה נבל ברשות התורה. כלומר, יש שולחן ערוך שאתה לא זז ממנו, זה אדם ירא שמיים, כן? כמו שהרב הנזיר אומר, גם שאדם מבואס וזה, גם שהוא מרגיש שהוא נופל, נופלים עד השולחן. עד השולחן ערוך. זה בסיס, כל יהודי צריך לפעול על השולחן, שולחן ערוך זה ירא שמיים. למעלה מזה אומר הרמב"ן, יש קדוש. מה זה קדוש? קדש עצמך במותר לך. מותר לאכול גלידה? מותר. מותר לאכול סטייקים? מותר. האדם כל היום מהבוקר עד הערב אוכל גלידה וסטייקים. איך זה נראה? אומר הרמב"ן, זה נקרא נבל ברשות התורה. אתה עושה מה שכתוב בשולחן ערוך, אבל לא הבנת את כוונת המשורר. ברור שזה מותר, אין שום איסור. אבל אתה פספסת, הקדוש ברוך הוא ברור שהוא רוצה שאתה תתקדם רוחנית ואתה תוכל, צדיק אוכל לסוב הנפשו. זה נקרא להיות אדם קדוש, שהוא יודע לקחת את הדברים הגשמיים ולהשתמש בהם מטוב טעם, בקדושה. אומר השערי יושר כאן, פירוש שלישי, חידוש עצום, אני קורא אותו עכשיו בפנים, שהוא קצת יראה לנו את כל התמונה כאן. אומר השערי יושר בהקדמה, כן, רבי שמעון שקופ היה אחד מגדולי המעיינים הגדולים בדורות האחרונים, כן, כל הישיבות לומדים אותו, כל שורה שם צריך להתייגע להרבה. הוא כותב בהקדמה שלו ככה: התברך הבורא והתעלה היוצר שבראנו בצלמו ובדמות תבניתו, וחיי העולם נטע בתוכנו, שיהיה אדיר חפצנו. הקדוש ברוך הוא טבע בנו טבע, שיש בנו בקשה מטורפת לכל אחד מגיל אפס, שצועקת לו בקרביים, מה זה? להיטיב עם זולתנו. אדם חייב להיות משפיע. עכשיו כל ילד, מה אתה רוצה שיהיה ילד גדול? יהיה משהו עם השפעה. חוץ, בגיל מאוד קטן, אדם, בריא שזה ככה, יותר אגואיסט. על כמה שאדם יותר גדל, הוא איפה אני משפיע על העולם? איפה אני משאיר את החותם שלי על המציאות? מה זה הטבע הזה? זה טבוע בנו בטבע, למה?
טוב
השם בכל, חייב
לכל
מעשה. יפה, נכון, בדיוק, זה קשור לנו, וזה הטבע הנשמה. חלק אלוק הממל שלנו, שמה? להיטיב עם זולתנו, להיחיד ולרבים, בהווה ובעתיד, בדמות הבורא כביכול. כמו שאמרנו, בגלל שהנשמה רוצה להידבק ליוצרה, זה טבע הנשמה שלנו, להידבק לבורא. נר השם, נשמת אדם, אומר הבעל התניא, כמו שהנר שואף תמיד למעלה, לא חשוב לאן תזיז אותו, הוא שואף למעלה. הוא רוצה להידבק בשורשו, שנמצא מתחת גלגל הירח, ככה כותב בעל התניא, לכן נר השם נשמת אדם. הנשמה משתוקקת להידבק ליוצרה בטבע. פעם עשו אפילו מחקר, ששמו לב שילדים בגן, שרק התחילו, רק ההשכלה מתחילה להתעורר אצלם, פונים לבורא בצורה טבעית. כאילו הם יודעים שיש משהו מעליהם. הנשמה משתוקקת לבורא בצורה הכי טבעית שיש. ככה גם כתוב בזוהר הקדוש, ששאלו את רשב"י, למה יהודים שהם לומדים הם זזים? להבדיל, בכל הבתי עבודה זרה לא תראו אותם זזים. באוניברסיטה אף אחד לא לומד ככה חשבון. בישיבות אתה רק מגיע כולם, גם תבוא לחילונים באמצע הרחוב, תניח לו תפילין, כולם מתחילים לזוז. איך זה הגיוני? אומר להם רשב"י, נר השם נשמת אדם. בגלל שהנשמה משתוקקת לבורא, איך שהיא נפגשת עם משהו שמקשר אותה לבורא, תורה, מצווה, היא לא יכולה חייבת לזוז, מתחילה לזוז. כמו לאהבה, בדיוק, זה הנשמה. לכן הוא אומר, למה? כי דמות הבורא כביכול, כמו שהקדוש ברוך הוא אמרנו, הוא רחום וחנון וכולי, והמשותף לכל הדברים האלה בעיקר, מה זה? מה הקדוש ברוך הוא משפיע? כי ממי יקבל? אף אני רוצה להיות משפיע. לכן לטבוע בנו כל כך. כי אם אני אשפיע, אני מדבק בשיא המידות של הבורא, כל המידות של הקדוש ברוך הוא זה השפעה, ואני רוצה דבקות, אני שמע צמאה לדבקות, לכן יש לך טבע להשפיע על האחרים, כי אתה רוצה דבקות בבורא.
סיפרה אימא על הבן שלה, הוא קיבל 100 שקלים דמי חנוכה מהסבתא, מהצד השני. הוא לקח את 100 שקל, נתן לאימא שלו, אמר, אימא תתרמי את זה לצדקה. ילד בכיתה ג'.
מגיל קטן כבר זה צועק, ממש טבע, טבע מבין. טבע. כן? שכל מה שברא ויצר, היה רצונו יתברך רק להיטיב עם הנבראים. זה כל מטרת הבריאה. לכן, כך רצונו יתברך שנלך בדרכיו, כמו שכתוב, הלכת בדרכיו. היינו שנהיה, אנחנו בחירי יצורה, ואני קורא עכשיו את השורות המודגשות, מגמתנו תמיד להקדיש כוחותינו הגופניים והרוחניים לטובת הרבים. מטרת הבורא, שאתה כל היום תחשוב, עומת נראה שזה לא אומר שאתה עצמך נמחק. עומת, זה מאוד חשוב. אבל אתה, המגמה שלך בחיים הזה, להשפיע על הרבים, כמה שיותר. וכמה שאדם יותר עובד על התודעה הזאת, זה עבודה. אדם צריך לעבוד על התודעה, אני מפיץ. להיות שליח, בחב"ד עשו את זה בצורה, באמת כל פעם שמסתכל על זה, מפעים, איך הם השרישו את זה. אז זה לא רק אצל חב"ד, זה ככה כל יהודי צריך לחיות. אתה מגיל אפס, שליח. של הבורא בעולם הזה להפיץ את האור ידבר. יכול להיות שתוך כדי גם אני, יש לי עבודה, ויש לי עסקים, ויש לי זה ויש לי זה. בסדר? כן, יכול להיות שתוך כדי, יש לך הרבה צדדים בחיים, הרבה שדות חיים שאתה זה. אבל כל השדות חיים שלך למה הם מנותבים, איך אני משפיע על הזולת. אני באתי להשפיע בעולם, כן? וזה הרבה ממש השריש את זה. אתה הולך לבתים של חב"ד, מגיל אפס, החלום של האמא, מה זה? שלט שלה יהיה מפיץ אור של יהדות. לא משנה, הוא יוצא לעבוד בזה, לעבוד בזה, זה לא משנה. הכל זה כלפי ההפצה. איך אתה מפיץ את אור השם השם בעולם? כמה שאדם יותר משריש את זה, זה כל פעם לחזור לדברים הפשוטים, כמו שהרמח"ל כותב בהקדמה שלו, שהדברים הפשוטים שם נמצאים כל הסודות ותמונים כל האוצרות של החיים. מה הדבר הכי פשוט? מה מטרת האדם בעולמו? האדם שוכח את זה, כי הזמן שוחק. אז כמה שאתה יותר כל פעם מזכיר לעצמך, אני באתי לעולם כדי לדבק בבורא, כדי להכין את המציאות הזאת לאור האלוקי, בפרט בדור שלנו של ביאת משיח, יש מלא עבודה לעשות, אין מה לשבת על השמרים. כשאדם יודע את זה, אז הוא בתודעה של השפעה. כל מקום שהוא הולך הוא מחפש את ההזדמנויות, זה כמו לחפש הזדמנויות מסחריות. אדם שיש לו חוש עסקי, הוא מחפש הזדמנויות עסקיות. ככה אתה צריך לחפש הזדמנויות, איפה אני עכשיו, כאן מצווה, כאן ברכה, כאן תורה, כאן אתה זורק לאור מילה טובה, כאן חסד. צריך להכניס את זה לתודעה. אומר, אני קורא עוד פעם.
כדי לממש את זה לדעתי, אתה תמיד צריך לדון חברך לקו זכות.
ברור שזה קשור לזה, נכון?
ברגע שאתה דן חברך לקו זכות, אז אתה מגיע לזכות.
חזק. אומרת נהיה עכשיו, זה קשור לכלל, אני מריץ קצת, כי מאוד חשוב לי שנסיים את זה. מגמתנו תמיד להקדיש כוחותינו הגופנים הרוחניים לטובת הרבים כפי ערכנו. ולדעתי אומר השערי יושר, כל עניין זה נכלל במצוות השם של קדושים תהיו. אומר השערי יושר, שהתורה צוותה אותך קדושים תהיו, אמר לך תהיה אדם כללי. להיות אדם קדוש זה להיות אדם כללי, מה הקשר? אמרנו קדוש שלכאורה זה יותר מתנזר, מתנזר מהריות, מתנזר מהמותר לו. איך זה קשור להיות אדם כללי? אומר השערי יושר. דיני במדרש, כתוב על הפסוק הזה, קדושים תהיו, שואל המדרש, יכול כמוני? תלמוד לומר, כי קדוש אני. קדושתי למעלה מקדושתכם. עכשיו, המדרש הזה הוא מדרש פליאה, שכל הספרים דנו בו. מה זה יכול כמוני? תלמוד לומר, קדושתי למעלה מקדושתכם. מה הפשט בזה?
לא יכול להגיע.
יפה, אומר ככה, וביסוד מצווה זו של קדושה, כתוב בתורת כהנים, קדושים תהיו, פרושים תהיו. אני קצת קורא זריזות, אז תעקבו. הוא מביא כאן את הרמב"ן. והרמב"ן פירש על התורה, יריך לבאר עניין פרישות האמור במצווה זו שהוא להתרחק מן הנאות ותענוגים יתרים, כמו שאמרנו. ככה פירש הרמב"ן. אף על פי שמעשים שלא של איסור, כמו שאמרנו, גלידה, סטייקים, זה לא של איסור, ובציור מבליט אומר שאפשר לאדם להיות נבל ברשות התורה. כלומר, אדם שהוא כל יום בתוך המותרות, זה נקרא נבל ברשות התורה. כי אתה עושה הכל בתוך השולחן ערוך, אבל פספסת את הכוונה של המשורר, כביכול, כן? במשל. יוען שם דבר בקדושים, ועל פי זה לכאורה דברי המדרש שאינם מובנים. אבל הוא שואל על הרמב"ן, הוא אומר לפי הרמב"ן שמצוות קדושים תהיו זה לפרוש ממותרות, אז מה המדרש אומר יכול כמוני תלמוד לומר קדושים, קדושתי למעלה מקדושתכם? איך בכלל יש אבא אמין על עכשיו יכול כמוני? הרי בקדוש ברוך הוא לא שייך לפרוש ממותרות. אז הוא אומר, קשה מאוד להסביר את המילה קדושים מצד לפרוש ממותרות בתוך המדרש. מה זה יכול כמוני? לא היה מחשבה להגיד יכול כמוני. לכן הוא אומר פירוש אחר לגמרי, אני מדלג לקטע הבא שורה, לכן נראה לעניות דעתי, שבמצווה זו כלול כל יסוד ושורש מגמת תכלית חיינו. כל החיים שלנו תמונים במשפט הזה, קדושים תהיו. שיהיו כל עבדותינו ועמלנו תמיד מוקדשים לטובת הכלל. שלא נשתמש בשום מעשה בתנועה, הנאה ותענוג, שלא יהיה בזה איזה עניין לטובת זולתנו. וכמובן, בכל הקדושות שהוא התייחדות למטרה נכבדה. והנה, כשהאדם יישר הליכותיו ושואף שתמיד יהיו דרכי חייו מוקדשים לכלל, אז כל מה שעושה גם לעצמו, לעברות גופו ונפשו, הוא מתייחס גם כן למצוות הקדושה. כמו שחייל שהוא אוכל טונה, הוא לא צריך לכוון, אני עושה את זה כדי כלל ישראל. אם הוא לא אוכל טונה, אז לא יהיה לו כך להילחם ממלי. אז גם הדברים שהוא עושה לעצמו, הוא ישן, הוא אוכל, הכל זה לטובת הכלל, כי הוא צריך חייל חזק בקרב. ככה כל יהודי אומר השער יוסר. אדם שחי, אבל זה רק מי שחי זה במודעות. וזה המצווה, בתודעה הזאת. אדם שחי בתודעה, אני באתי לעולם להשפיע על הזולת, אז כל מעשיו שהוא עושה גם בשביל עצמו, גם, כן, זה לא אמרה לרבנים מזכי הרבים, זה לכל יהודי, כן? אתה, גם שאתה הולך לישון, וגם שאתה עושה נופש, כי אתה חייב מנוחה על הנפש שלך, הכל מתקשר לטובת הכלל. כי אני נח, כדי שיהיה לי כוח להשפיע על הכלל. אני עובד כדי שנוכל לפרנס את המשפחה שלי. תמיד תודעה של השפעה. אני באתי לעולם להיות מגדלור. ממילא, כמו שנראה עוד מעט, אתה גם מושפע. כי התורה לא מצווה אותך, תשפיע על האחרים, אתה תהיה נרמס. אתה גם חלק מכלל ישראל ויש לך נשמה. אלא מה? אתה צריך להסתכל, כמו שנראה שאומר הרב קוק, כל השפעה רוחנית שעוברת, היא עוברת דרכך. אין כזה דבר להעלות את העולם רוחנית ואתה נמצא אאוט. אם ככה באמת לא העלית. כשאתה מתפלל, אתה עולה רוחנית, ובגלל שהנשמה שלך קשורה לכלל ישראל ולכלל העולם, אז כל העולם עולה. אבל אתה בתודעה של השפעה. הבנתם? זה חילוק דק. כלומר, אני עכשיו לומד תורה. אני עכשיו עושה חסד. אני עולה רוחנית עכשיו. הנשמה שלי מקבלת מההשפעה הזאת עוצמות. אמרנו דבר ראשון, דבקות. שיא הדבקות בבורא, זה מה הוא חנון, נפת החנון, מה הוא משפיע, אתה משפיע, אתה עכשיו זוכר לדבקות, יורד עליך הוא רוחני מאוד גבוה, אז הוא עובר דרכך, אתה עולה רוחנית, ממלא כל הנשמות שקשורות אליך, שזה כל המציאות בעצם, כלל ישראל, וממלא זה מעגלים מעגלים, הכל מתרומם. חוק הנשמות השלובות, אתה עולה, כולם עולים. ולכן, כשאדם יודע את זה, הוא אומר, כל המעשים, גם כשאני עושה משהו גשמי עכשיו, אני הולך לישון, למה אני הולך לישון? כי מחר אני יש לי שחרית, ויש לי חסד, יש לי עבודה. העבודה הזאת היא לטובת הכלל, הכל מתנקז אל שם. זה נקרא להיות אדם קדוש.
שיהיה לי כוח להרים את הספר תורה.
גם, הכל דבר, הכל מתקשר. אבל זה לא כאילו, טוב, אני עושה דבר גשמי, טוב, איך אני מותח וי. זה אדם שחי בתדרים כאלה, זה לא סתם כאילו, טוב, אני רוצה שגם הגלידה שלי תעלה לקדושה, אז בוא נראה איך אני אחרי זה עוזר למישהו. זה תודעה. זה ברור לך, שואלים אותך, מה המטרה שלך בחיים? מה החלום שלך? אני באתי להשפיע על כלל ישראל טוב. ברוחניות וגשמיות, על כל העולם, על מעגלים מעגלים. זה צריך להיות חקוק לאדם התודעה. והאדם לאט לאט זה כמו שריר שהוא חייב לחזק את זה. כל פעם להתפלל על זה דבר ראשון, שככה מכניס את זה בתודעה, וכמה שאדם יותר חי את זה הוא נקרא יותר קדוש. למה הוא נקרא קדוש? כי אדם קדוש זה אדם שחי את המהות של המציאות. הוא לא חיצוני. הנרות עלה לו קודש שם ואין לנו רשות להשתמש בהם. אל תיגע בנרות, למה? ברגע שאתה משתמש בנרות, אתה עכשיו רוצה לקרוא איזה משהו וזה, אתה מספח את זה לצרכים שלך, הורדת איזה. איפה זה משמש אותי? לשמש אותי זה לא קדוש. זה איך אני מקבל עוד פעם, קצת אגואיסט כזה. יש גם טבע בריא כזה, אבל איך אני משתמש בדברים, זה כבר נקרא שמש. לא, הנרות הללו קודשם. כל זה אומר, אני עכשיו לא באתי לקבל, אני באתי להשפיע. אני באתי עכשיו, יש את הנרות, אני לא משתמש בהם לצרכים האישיים שלי, אני מתרומם. המושג קדושה זה מושג שלא בא לשרת אותי, אלא אני באתי לשרת אותו. זה המושג קדוש. לכן אדם קדוש זה אדם שפוגש אנשים, הוא לא רואה את החיצוניות, לא מעניין אותו מה הם לובשים וזה וזה. הוא מסתכל על הנשמה ורואה איך אני מעיר את הנשמות האלה. זו המטרה שלי. לכן כמה שאדם הוא יותר פנימי, הוא יותר כללי, הוא יותר קדוש. וזה המצווה שלנו. כן, אני גומר את הקטע הזה ואני אראה את הרב קוק ממש בזריזות. אז אני קורא שורה אחרונה. שעל ידי זה יטיב גם לרבים שבטובתו לעצמו הוא מיטיב עם הרבים, אל תדאגו, אנחנו לא נקרא את כל העמוד הזה, אין זמן, צריכים לו, אבל הוא נהנה, אני רק רואה את סוף הפסקה. אם הוא נהנה, הנאה סוג המטעויות שאינן דורשות לעבורת גופו ונפשו, הנאה זו היא נגד הקדושה. לכן הוא מחבר זה קצת לרמב"ן, הוא אומר שאני נהנה עכשיו הנאה של מותרות, המותרות האלה לא יעזור לאף אחד בעולם. הגלידה הנוספת הזאת, היא לא הביאה שום טוב למציאות. לכן יש כאן חוסר קדושה, בדקי דקות. אז שאתה אוכל אכילה נכונה, אז אתה יותר חזק, אתה יותר בריא, כלל ישראל יותר בריא, כי אתה קשור לכלל ישראל. ואחרי יש לך כוח גם להשפיע על כלל ישראל. אבל צריך שזה במודעות. כמה שזה יותר במודעות, זה יותר חזק. כן? צריך לקרוא את זה, מי שיש לו זמן לקרוא את כל ההקדמה שיקח, זה מאוד חשוב. אני מדלג רגע, נקרא את העמוד האחרון. לא הספקנו לראות כאן את איגרות משה, גם איגרות משה פוסק להלכה, שיש כמו שיש, אני אגיד את זה בעל פה, כן זמן, שכמו שיש מעשר כספים, אומר אדם צריך להביא מעשר מהזמן שלו. יש לך זמן? תביא עשירית מהזמן להשפעה על הכלל. אומר זה גם לבחורי ישיבות. אתה לומד? יש תקופה שאתה צריך להתמלות כדי להשפיע. אבל הגעת לתקופה כזאת, עשירית מהזמן אתה משפיע על הכלל. למה? כי האדם נברא כדי להשפיע. להשפיע זה לא רק בכסף, זה בכל התודעה. זה בתפילה על הכלל, זה במחשבות על הכלל, זה בגשמיות וברוחניות, בכל הכיוונים. ולכן אמרנו, זה גם שיא השמחה של הבן אדם. שמח תשמח, אתה רוצה לשמוח, אתה צריך לשמח. כי הנשמה צריכה להגיע לדבקות רק על ידי השפעה.
שמחתי ושמחתי.
שמחתי ושמחתי, נכון? אני קורא את העמוד האחרון, רבותיי, כי אין לנו זמן. אני מדלג למקור 11, אני קורא את זה ממש בשלוש דקות, כי אני לא רוצה לעכב את הרב שהוא יגיע. מקור 11 אומר, מנחת חינוך, והשבות לרבות עבידת גופו על אחד כמה וכמה, אם יכול להציל מן העבירה, הוא עבידת נפשו וגופו, רחמנא ליצלן, בוודאי חייב להחזירו למוטב ולהצילו. חבל שאין לנו זמן להתעכב על זה, כל מקור כאן ממש מתוק. אבל אומר, מנחת חינוך במצווה ריש למד ט, אומר, איפה רואים שיש חובה להחזיר בתשובה ולקרב יהודים ליהדות? הוא רוצה להגיד שלומדים את זה במצוות השבת אבדה. אם יש לך מצווה להשיב את הארנק חתיכת אור לחבר שלך, להשיב את הנשמה כל שכן. אופה, אתה צריך במודעות להיטיב. אם אני צריך להשיב לו חפצים, ברור שאני צריך להשיב לו את הנשמה שלו. אני קורא מקור 12, חובת הלבבות, ממש בטיל. אומר חובת הלבבות, אדם שזוכה לזכות את הרבים, אמרנו שזה יכול להיות כל אחד בכל הרבדים, אז שאתה חי שם, זה לא סתם בדיחה. אתה חי במודעות הזאת של לזכות הרבים, הוא אומר, אתה זוכה למדרגה יותר גבוהה מנביא. תבינו איפה הדבר הזה נמצא. אני למה הבאתי את כל זה? כי כמו שהתחלנו, זאת חנוכה יורד הרבה שפע של אורות. אדם שמקבל שפע צריך לקבל שפע, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה כלי ראוי לשפע. אתה מקבל על דעת להיות כלי שיעבור דרכך השפע וכל העולם מתרומם. זה נקרא לקבל בצורה כשרה וקדושה. אני לא רוצה רק תהיה לי, טוב יהיה לך כסף, מה תעשה עם הכסף רבנו? כדי לחיות מספיק לך 20,000 שקל, למה יש לך מיליון? אתה צריך לקבל שפע כדי להשפיע על המציאות. לכן השרי ישר כותב, אסר בשביל שתתאשר, הוא אומר, זה טבע פשוט. למה? הקדוש ברוך הוא רוצה להטיב להשפיע על הבריאה. אם אתה לוקח את הכסף ועושה איתו דברים קשרים, אז אתה כמו גזבר שעושה איתו דברים טובים, ברור שיהיה לך עוד שפע. כי אתה עושה עם הכסף מה שצריך לעשות איתו. האם אדם חושב שיש לו כסף והוא עושה טובה לעני, תספס את המטרה. יש לך יותר כסף ממה שאתה צריך, זה אומר שמופקד אצלך כסף לעשות איתו את המטרת חייך להשפיע על האחרים. אני קורא את החובת הלבבות רק לשון מבילה ואנחנו מסיימים. ראוי לך אחי לדעת כי זכויות המאמין, אפילו אם יהיה מגיע לתכלית הרחוקה בתיקון נפשו לאלוקים יתברך, הוא אומר אדם ירא שמיים, צדיק יסוד עולם, תיקן את כל המידות שלו, המדרגה שלו מאוד גבוהה וכל אדם מצווה בזה. ואילו היה קרוב לנביאים במידותם הטובות ומנהגיהם המשובחים, כבר הגיע למדרגת נביא. תחשבו איזה בן אדם זה, היינו רצים לבקש ממנו ברכה, מנביא. והשתדלותם עבודת הבורא ואהבתם הזכה בו. הוא אומר, עם כל זה, האדם הירא שמיים הזה, שהגיע לדרגה הגבוהה הזאת, הוא לא קרוב למעלת מזכי הרבים. למה? הוא אומר ככה, אינם כזכויות מי שמורה בני אדם אל הדרך הטובה, אדם שמחזיר אנשים בתשובה. להחזיר בתשובה זה לא דווקא חילוני, זה לחזק אנשים, להעלות אותם רוחנית. זה מתחיל בעצמך, כמו שאמרנו, שאני בתודעה שאני עולה רוחנית, אז כל הכלל עולה. הוא מיישר הרשעים אל עבודת הבורא, שזכויותיו נכפלות בעבור זכויותיו בכל העמים ובכל הזמנים. הוא אומר, אתה חזרת מישהו בתשובה, חיזקת אותו, המנהות שלך עכשיו רצות. הוא עכשיו התחתן, יש לו ילדים, כל דורי דורות זה נזקף על זכותך. לכן אדם שוחה בתודעה כזאת, אומר רבי נחמן, אתה חושב, כמו שהוא הזכיר כבודו, אדם מלמד זכות על הזולת, אומר רבי נחמן, אתה מפיל לו הרהורי תשובה, כתוב בספרים. ויכול להיות שתעלה אחרי 120, יגידו לך, החזרת משפחה שלמה בתשובה שלא הכרת אותה בכלל. כי היית בתודעה של השפעה, והכל נזקף לנשמה שלך. אני קורא מקור אחרון, אנחנו מסיימים, תיקון למטה הרב קוק, כדי ש... מאוד חשוב לקרוא את הרב קוק, כדי שלא אנשים לא יבינו כאן טעות. שאומרים השפעה, זה מאוד חשוב הדבר הזה, זה לא מחיקת העני העצמי. התורה נגד הדבר הזה, זה לא תשפיע על הכלל ואתה תבוטל, ממש לא. אתה יש לך חשיבות מאוד גדולה, ואתה חלק מפסיפס ואורגן שלם, אבל אתה חלק מפסיפס. יש לך חשיבות וצבע מיוחד, אסור לך לזלזל בו, והפלט קוצב שהיצר הרע עובד על זה הרבה מאוד, שאדם מזלזל בו, בעצמו ויחשוב רק על הכלל, ובסוף לא יוצא מזה כלום. אדם צריך לדעת את ערך עצמו, ולדעת שיש לו חשיבות. אבל אני יש לי ערך עצמי וחשיבות מאוד גדולה, כי אני כלי להכיל בו שפע להעריך לאחרים. זה הבדל ענק, אני קורא את הרב בסוף. והרב הזה זה ממש סיכום לכל מה שנקרא, אני קורא אותו קצת לאט. מי שמצייר בדעתו שהוא מתקן את העולם בעבודתו, ואינו יודע את ערך נפשו ואת סדר הרוחניות הנפשית בכללה, האדם חושב שהוא משפיע. על עצמו לא אכפת לו, עיקר של אנשים אחרים יעלו רוחנית, גשמית ואני כלום, הוא מלא הזיה בדמיונות כוזבים. הוא אומר, זה הזיה לחשוב ככה. אין כזה דבר. אבל מי שיודע שבכל תיקון מוסרי וכל מידה טובה, כל לימוד הגון וכל מעשה טוב, כל התקדמות שלי רוחנית, גם הקטן שבקטנים, אפילו שיחה נאה, הוא מרומם את הרוחניות שבנפשו קודם, והרוחניות הלא היא יסוד כל מציאותה, ונמצא שעל ידי רמת הרוחניות שבנפשו מתרוממת כללות נפשו, אז הרוחניות משפיעה לי על כל ההוויה שלי, וההוויה הפרטית מתייחסת, כמו שאמרנו, חוק הנשמות השלובות, מתייחסת על כלל המציאות, ממלא מעגלים מעגלים הכל מתרומם. ככה צריך להיות ההסתכלות. אני סופג, אז זה לא ספיגה אגואיסטית, זה ספיגה שקשורה לכלל. וככה האדם משפיע. בהוויה הפרטית מתייחסת ביחוס קשר אמיץ מאוד אל ההוויה הכללית, וממילא בהתרממות חלק אחד של ההוויה מתעלית ההוויה כולה, ובזה מתקנים באמת עולמות עד אין חקר בכל דבר טוב. כשהולך האדם בדרך הרעיון הזה, דעתו מתרחבת ודמיונותיו הולכים ומתקרבים אל האמת. שנזכה בדעת השם להיות אנשים של כלליות, בדעת השם.